הקדוש, אנחנו היום נלמד בעזרת השם דף ת עמוד ב במשנה השנייה, שלא פשוט להבין איך היא הגיעה לשם, מה זה קשור בכלל מסכת שבת, היא עסוקה רק בדיני תפילת מנחה. ויש רש"י, רמב"ם, מנסים להסביר, אני לא יודע כמה ניכנס לזה הפעם, אבל המשנה מדברת, בואו נקרא אותה, ת עמוד ב. לא יושב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל. לא יושב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל, לא ייכנס אדם למרחץ ולא לבורסיקי, ולא לאכול ולא לדין. ואם התחילו אין מפסיקים. מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. זאת אומרת, יש פה חמישה דברים שאסור לעשות, לפני תפילת מנחה. זה רשימה של חמישה דברים. ולכתחילה, אם התחילו כבר, אז אל תפסיק, גם אם זה לפני מנחה. והסיפה היא נראית כאילו מצמצמת את זה, לפי הפשט, גם מה תסביר אחרת? כל מה שאמרנו שאין מפסיקים, זה לתפילה, לקריאת שמע כן מפסיקים את כל הדברים האלה. טוב, זה לא יכול להיות הפשט של המשנה, כי בזמן מנחה אין קריאת שמע. קריאת שמע זה אחר כך, או בבוקר או בערב. אז כנראה מדברים פה על משהו אחר. אבל לפי זרימת המשנה, יש לנו כמה שאלות בפשט של המשנה. השאלה הראשונה היא, למה מביאים חמש דוגמאות? האם זה דוגמאות? זאת השאלה הראשונה. זאת אומרת, האם רק את חמשת הדברים האלה אסור לעשות תפילת מנחה? או כל דבר? הגמרא אומרת שהבעיה בתפילת מנחה זה שמה הוא יימשך. שמה יימשך. הגמרא מביאה כל מיני... יש שתי דעות בגמרא איך להסביר את המשנה. כי יש לנו שתי מנחות. יש מנחה גדולה ומנחה קטנה. מנחה גדולה זה משש שעות וחצי, זאת אומרת חצי שעה אחרי חצות, מאז אפשר להתפעם מנחה. מנחה קטנה זה משעה תשיעית, זה לפני השקיעה, בזמן שלפני השקיעה, שמתקרב כבר לזמן השקיעה, ואז אפשר להתפעם תפילת מנחה קטנה. ובגמרא יש שתי אפשרויות להסביר את המשנה, נדבר רגע בפשט, כדי שאחרי זה נוכל לנסות להתבונן. יש אפשרות שמדובר בכל חמשת הדברים האלה, סעודה, כתוב... לא לאכול, לא מדובר על... הדעה הראשונה בגמרא, שמדברת על מנחה גדולה, זאת אומרת, מדובר מ-12:30, אז מדובר לא על ארוחה רגילה, מדובר על ארוחה סעודה גדולה. סעודה גדולה זה משהו בפוסקים, ברית מילה, חתונה, לא פותחים סעודה גדולה, או תספורת מאוד מאוד מושקעת ורצינית, שיכולה למשך שעות, זה לא עושים כשהגיעה תפילת מנחה. קודם מתפעלים, למה? כי הוא יכול להימשך ולהימשך, ובסוף לפספס, בסוף להיתקע. זה פירוש אחד בגמרא. פירוש שני בגמרא, שמדובר במנחה קטנה, וכל הדברים שעושים פה זה לא דברים מרגשים, זה לא אירוע, זה דברים בנאליים, תסרוקות קטנות. גם זה, לכאורה, אנחנו מפחדים שאין הרבה זמן, ואם הוא ייכנס לדברים האלה, הוא יפספס ולא יתפעל תפילת מנחה. אני מציין שזו מחלוקת גדולה בפוסקים, מחלוקת גדולה בראשונים, איך לפסוק, מחלוקת השולחן ערוך והרימה, למעשה זה לא מחלוקת, אבל בפועל יש מחלוקת השולחן ערוך והרימה, בסימן ראש למד ב', סעיף ב', שהשולחן ערוך פוסק כמו הדעה הראשונה, זאת אומרת שמדובר סמוך למנחה גדולה, הוא מחמיר שלפני מנחה גדולה, לפני מנחה גדולה אסור לאכול, והרימה פוסק כדעה המקילה, כדעה השנייה, שמדובר על מנחה קטנה. ולפני מנחה גדולה, מותר לעשות את הדברים האלה. למעשה זה מאוד מעניין, לא נוהגים את המשנה הזאת. זאת אומרת, כל האחרונים אומרים שלא נוהגים, בפועל מקילים בזה, לא מקפידים בזה, לא נוהגים את המנהגים האלה, בפועל אוכלים גם לפני סעודה, גם לפני מנחה גדולה, גם לפני מנחה קטנה, גם סעודה גדולה, גם סעודה קטנה. הרבה האחרונים מביאים את זה שלא נהגו, והם מנסים להביא הרבה תירוצים למה לא נהגו. זה תירוצים. התירוצים הם שיש שמש, אם דנים, שעון מעורר זה גם טוב. הם בדרך כלל אומרים, אם יש לך זמן קבוע לתפילה, אתה יודע שיש לך מניין, בגלל שיש לך 20 דקות לתפילה שקיעה, קבוע, כאילו אתה לא תשכח, כל מיני דברים, הרי שהבעיה פה יש שם הוא ישכח, שם הוא יסחף, אז אם לא תשכח, אם יש לך מקום קבוע, אם אתה יושב בבית מדרש רמה, אם אתה יושב בבית מדרש, וכשיגיע מנחה, אז גם אם תשכח, פתאום כולם בפנימיה יגידו מי שיגידו. אז בפועל לא נוהגים את זה, לא נוהגים, אפילו בן ישחי כותב ש... לפחות גבי תספורת, שלא נהגו, זאת אומרת, גם המחמירים, מחמירים בדרך אשכנזים, פה אשכנזים מקילים, אבל זה הלכה שכביכול לא נהגו, לא שמו עליה פס, מצאו לה פתרונות. אבל בהרבה הלכות אפשר לחפש סקולות, פה ככה הפוסקים אומרים, ארוך ושולחן מערך בזה, אם אדם סתם אומר אני לזכור, אם אדם לא מתפעל במניין ואין לו אף חבר שיזכיר לו, אין זמן קבוע, בוודאי שהוא צריך לחשוש מזה. אבל בפועל יש הרבה דרכים לצאת מהסוגיה הזאת. אז זה אמרתי להלכה. אבל אני רוצה עכשיו לשאול, אני חוזר לפשט המשנה. המשנה נקטה חמישה דוגמאות. זה חריג בעלי, המשנה לא נוקטת. היא לא אומרת שור שנגח את הפרה וכלב שנשך את החתול וצפרדע שאכלה תולעת. הבנו את העיקרון, דוגמה זה עיקרון, נכון? הגמרא אומרת הלכות מופשטות דרך דוגמה. וכשאתה לומד את הדוגמה, אתה מבין, אני פשטתי אני את ידו לפנים ונתן בעל הבית. זה לא צריך להיות עני, וזה לא צריך להיות עשיר, וזה לא צריך בעל, ולא צריך להיות רחוב. זה מעבר של חפץ מרשות לרשות, המשנה נותנת דוגמאות. ואנחנו מחפשים את החוק המופשט העקרוני שבא לידי ביטוי בדוגמה הזאת. לכן לא צריך הרבה דוגמאות. זה משנה חריגה שאומרת לכאורה אותו רעיון. לפני הספר ולא למרחץ ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין. משמע יש פה חמש דוגמאות. האם חמשת הדוגמאות האלה, זה שיש פה ריבוי דוגמאות, זה אומר שבעצם כל המלאכות נאסרות, סליחה, שלא כל המלאכות נאסרות? לכאורה אם המשנה מעריכה בחמשת הדוגמאות האלו, אז הייתי חושב, רק, זה לא דוגמאות בכלל. רק הדברים האלה אסורים. שאר הדברים מותרים. תראו להלכה, מגן אברהם, פוסק להלכה שמדובר לא רק בחמשת הדברים האלו, שוב, קשה לי קצת להגיד להלכה, כי אפשר לסמוך על הרבה דברים של לעקוף את זה. אבל ככה מגן אברהם כותב, בסעיף קטן ו' שם, בסימן של המדבט, ששם מופיע ההלכה הזאת, שמדובר על כל דבר שאתה יכול להיסחף בו. כך כותב מגן אברהם וככה כותב משנה ברורה. אבל זה לא פשוט בכלל. יש ראשונים שחלקו על זה. יש המאירים בידיעה כזאת בספר הבתים, בספר אוהל מועד, זאת אומרת גדולי הראשונים, מראשוני ראשונים, בני 700-750 שנה, הם פסקו באמת שלא, שרק חמשת הדוגמאות האלה. רק חמשת הדוגמאות האלה. רק הדברים האלה אסור לעשות לפני מנחה. ושאר הדברים כן מותר לעשות למנחה. ואם תגיד שזה כל הדברים שבעולם, וזה רק דוגמאות, אז ממילא צפה ועולה השאלה, אז למה דווקא הדוגמאות האלה? מה יש בדוגמאות שחשוב לי לפעמים, ואם שתי דוגמאות, כי אם יהיה דין אחד, אז אתה לא תבין, תחשוב שזה רק במקרה, צריך להביא עוד. אבל זה בשמה חמש. מה עוד אפשר לשאול? אפשר לשאול על... לא אפשר לשאול, זו שאלה. אם התחילו, אין מפסיקים. הלשון של המשנה קצת קשה. כי היה צריך להיות כתוב, אם התחילו, לא חייב להפסיק, נכון? הגזרה היא רק גזרה לכתחילה. אם כבר התחלת להסתפר או לאכול לפני הזמן, אז אתה לא חייב להפסיק. מלשון המשנה, נראה כאילו אסור לך להפסיק, נכון? אם התחילו, אין מפסיקים. טוב, זה ברור שאסור, שאין איסור להפסיק. אבל למה המשנה מנסחת את זה ככה? בסדר? עכשיו, כמו שהמשנה מנוסחת, שוב, הגמרא תגיד שיש הסבר אחר. כמו שהגמרא מנוסחת, אז המשנה אומרת זה אפילו פעמיים. מפסיקים לקריאת שמע והם מפסיקים בתפילה. המשנה דיברה כל הזמן על תפילה. לא שאדם לפני הספר, סמוך למנחה, עד שיתפעל, תפילה מנחה. אז למה צריך להיות כתוב עוד פעם? היה צריך להיות כתוב בסוף, ואם התחילו הם מפסיקים, אבל מפסיקים מקריאת שמע. גם אם התחילו. גם אם התחלת, והגיע הערב, והגיע הזמן קריאת שמע, תפסיק. אבל לתפילה לא, כבר הבנתי שלתפילה לא, למה לכתוב את זה פעמיים? שוב, שאלה אחת, למה לכתוב את זה בצורה כמו של איסור, ומדגישים וכותבים את זה פעמיים. אז קודם כל, בשאלה גדולה בפוסקים, האם זה דין רק בתפילת מנחה, או זה דין בכל תפילה? מהרמב"ם מוכח שזה דין רק בתפילת מנחה. כי גם זה הגיוני שזה יהיה רק בתפילת מנחה. כיוון ששחרית, אתה יודע בדיוק מתי שחרית. אתה קם בבוקר והולך להתפלל שחרית. אתה לא תתחיל לעשות דברים ותימשך בהם וכו'. ערבית, נגמר היום, אז אתה הולך לשחרית. מנחה היא באמצע היום, ודווקא בגלל שאמצע היום, יש חשש שתשכח ולא תשים לב. מנחה, בטח מנחה גדולה, אתה עסוק בדברים שלא התחיל היום ולא נגמר היום. יש משהו בשחרית וערבית שהוא לא חלק מהרצף. זה לא בתוך עמל יומך, אתה לא בתוך העסקים שלך, לא בתוך תוכניות שלך. בישיבה אתם אומרים שזה לא כך מרגישים את ההבדל, כל היום בתוך בית מדרש. אבל בכללית, לא רק בישיבה מתפעלים, מתפעלים בתוך החיים. ולכן, להלכה כך אומר רמב"ם, וכך אני אקבועים, שאין לנו את ההגבלות האלה. טוב, תראו, אנחנו מדברים על זמן מנחה. אם זמן מנחה הולך לעבור, אז ברור שמפסיקים, כן? אם מישהו באמצע ארוחה ועוד 10 דקות שקיעה, אז התחילו מפסיקים. הם מפסיקים הכוונה, אם יש לך עוד מספיק זמן, זה לא צריך לומר בכלל. אם התחילו מפסיקים, אז גם יש מחלוקת השם. תוספות אצלנו אומר, ואם התחילו הם מפסיקים, אפילו התחילו באיסור. זאת אומרת, לא רק אם התחלת לפני הזמן, אפילו אם התחילו באיסור, גם אז לא מפסיקים. או לא חייבים להפסיק, אבל זה כתוב לא מפסיקים. למה לא? מה? אמרו לך לא לעשות זה, עשית, מה הם התחילים מפסיקים? אפשר להגיד שהגזרה הזאת גזרה מאוד מאוד חלשה, וחשוב למשנה להדגיש שאין שיניים, זה גזרה בלי שיניים. אתה מבין, לא לעשות, אבל אם תעשה איזה, אם תעשה אז, אז בזרום כזה, תעביר אותה, רק המלצנו לך, קשה להבין את, את ההנחה הזאת. אז אם באמת ההלכות פה הם, הם רק על תפילת מנחה, מעיקר הדין, זה רק על תפילת מנחה. ואולי יש צד בפוסקים שזה רק הדוגמאות שמוזכרות פה, או גם אם זה לא רק הדוגמאות שמוזכרות פה, אז ברור שלמשנה היה חשוב, גם אם זה עוד מלאכות, ש... כל מלאכה יכולה לעכב אותי. אם אני כותב משהו ואני באמצע הסוגיה ואני נסחף בתוך הסוגיה, ואם אני תופר משהו והחליפה תתקלקל לי, ואם אני חורש ובאמצע החריש הסוס מתעייף, כל מלאכה, כמעט כל מלאכה יכולה, אני יכול להיסחף בה. הפוסקים מביאים דוגמה שלא ייקח אדם, אז לא היה טיטולים כנראה, שאדם לפני התפילה לא ייקח תינוק על הידיים, כי בלי טיטולים זה מלכלך את הבגדים, ואחרי זה תתחיל לחבס אותם, ועד שיגיע מלאכה לא תזיל, לא, יעבור הזמן. אז אפשר למצוא הרבה דוגמאות, אז שוב, או שזה רק זה, לפי חלק מהדורות, מה שנפסק להלכה זה לא. אבל למה המשנה בחרה דווקא חמשת הדוגמאות האלה? אני מקווה שנאמר דברי טעם, בעזרת השם נסביר את זה. אנחנו מנסים להתייחס לזה שגם המשנה אומרת מנחה, וגם להלכה כנראה זה רק במנחה. מה מיוחד בה בתפילת מנחה, שדווקא בה אנחנו, יש לנו את האיסורים האלה. יש לנו את האיסורים האלה של... שלא, אני רוצה להוסיף עוד משהו, לפני שאני עובר לבדוק את תפילת מנחה. אם החשש, יש חשש שמה אני אעשה דברים, מלאכות, ואני פספס, אני כל כך יהיה שקוע בהם, אני כל כך, כמו שאתה קורא ספר מאוד מעניין. את תקרא ספר מעניין לפני תפילת מנחה, שמה יעבור הזמן. אתה עושה דברים שמאוד חשובים לך. אבל כשאתם מסתכלים על חמשת הדוגמאות במשנה, הם לכאורה שייכים לרובד אחר, לסדרה אחרת. למה? כי הדוגמאות שבמשנה מדובר על אדם שחושב, גם אנחנו היינו חושבים, שהוא לא יכול להתפלל לפני שהוא עושה את הדברים האלה. פה כתוב, אסור לך לעשות את הדברים האלה לפני שאתה מתפלל. ובשכל הפשוט שלי הייתי אומר, אתה לא יכול להתפלל לפני שעשית את זה. משום שמדובר על ספר, מרחץ, בורסיקי, לאכול ולדין. מדובר באדם, שוב, אני מבדל בין תפילת מנחה לשחרית וערבית. תפילת שחרית וערבית, אתה קמת מהשינה, צחצחת שינה, נטלת ידיים, צחצחת שינה. ניגש לתפילה, ניגש לתפילה ומבקש שהיום הזה יהיה מבורך, מתפלל על היום הזה. תפילת ערבית, גמרת את היום, הגעת הביתה, הסתדרת, התרחצת, החלפת בגדים, ואתה מודה על היום שהיה, מתפלל על היום שיגיע, כל תפילה והתפילה שלה. תפילת מנחה היא באמצע היום. באמצע היום. ובאמצע היום אתה מגיע לתפילה, זה חמש בעיות. השערות שלו, מה הוא הולך לפני הספר? הוא רוצה לראות נורמלי. שערות שלו מגודלות, סבוכות, פרועות. אז הספר היה גם זה שמגלח אותו עם זיפים. נראה שכמו כל תפילה, יש הלכות איך ניגשים לתפילה. הוא לא לבורסקי. אדם ניגש לתפילת מנחה, בדרך כלל זה תפילה גם חפוזה כזאת, זה תפילה שהתנאים בה לא מאפשרים לך כל כך, קשה מאוד להתכונן שעה לפני התפילה, קשה להתרכז, כי זה מכתף כזה, אנחנו רואים גם הרבה מניינים של מנחה, שגם היום רואים אתם באמצע עבודה, יש בקריה יש ליד הסופר, מתארגנים באיזה שעה, אנשים בתוך היום, בתוך העסקים, חוטפים רבע שעה 20 דקות, ומתפעלים, יש הרבה פעמים באזורי תעשייה ובמשרדים, מניינים שהתארגנים, בדרך כלל מנחה, ערבית זה לפעמים מוקדם, לפעמים מאוחר, שחרית זה גם כן מועד, מנחה זה באמצע היום, אנחנו אומרים, באמצע היום אתה הולך לפני המלך, מה זה תפילה? תפילה אתה עומד לפני המלך. אתה נעמד, אתה עוצר את היום, ואתה הולך מקום אחר, זה לא ככה, חמש דקות קפיצה להעביר אותה, אתה הולך לתפילה, אז תשתחרר מהעולם הזה. ספר זה אדם שמרגיש שהוא נראה גרוע, ומרחץ זה אדם שמרגיש מלוכלך, הוא רוצה להתקלח, לא, אסור לך להתקלח לפני התפילה. ובורסקי זה אחד, טוב עוד מעט נדבר על בורסקי, לאכול זה אדם שרעב, מה אני רעב עכשיו באמצע שאני רעב ואני אתפלל, אני עסוק בבטן שמקרקרת לי, ודין זה אחד שהוא מתוח, הוא לחוץ, יש לו מריבה עם מישהו. הייתי חושב, תשחרר את הדברים האלה. זאת אומרת, תשחרר את הדברים האלה ותתפלל. לא, אסור לך. אסור לך. טוב, אם כבר התחלת, אז אסור לך להפסיק. אבל אסור לך לעשות את הדבר הזה, זה קצת מפתיע. הבורסקי אני חושב זה גם מאוד מאוד מטריד, אני אגיד לכם למה, כי מה זה בורסקי זה מאבד אורות. שוחטים בהמה ופושטים את האור שלה, והאור הוא משהו אורגני, אז הוא מתחיל להירקב, כמו כל בשר שמתחיל להירקב. והבורסקי מעביר את האור, כל מיני תהליכים שיגרמו לו להיות משומר, להיות משומר. עכשיו אם אסור להיכנס לבורסקי, אז אין לו מקרר שבהם הוא שומר את האורות. אם אסור להתעסק עם הבורסקי, אז האור מתחיל להרכיב. תהליכי ההרכבה הם במיידי. בשנייה שהבהמה הופכת נשמתה, אז התהליכים הם תהליכי ריקבון. הגוף מתחיל לחלות את עצמו, הדבר החי. ואם אסור לגשת לבורסקי, אז הוא רק מוטרד, הוא רק הוא עם פחות כוונה. הכי פשוט. תתקלח, תתרחץ, תסתור את הבעיות שלך, תאכל משהו. תטפל בכל הדברים שישגעו לך את השכל. עכשיו תהיה פנוי להיפגש עם אלוקים. והמשנה לקחה חמישה דוגמאות שכביכול הפוך. תישאר עם הבוץ, תישאר עם הלכלוך, תישאר עם הנעליים, תישאר עם את הכל. אסור לך, רק אסור לך. תחילה קודם להתפלל, ואני רוצה להגש, היא לא רוצה, כאילו היא לא רוצה שתיגש אחרת, ככה נראה במשנה. אז אנחנו מבינים במשנה שזה דווקא תפילת מנחה, ואנחנו יודעים, זה פרשת שבוע. תפילת מנחה זה פרשת שבוע, נכון? בסוף הפרשה, והיציא יצחק לסוח בשדה. אז הגמרא בברכות דף כף עמוד ב' עוברת על שלושת התפילות, אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. איך יודעים, ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. השיח זה לא סתם לדבר, זה תפילה מיוחדת. תפילת מנחה היא תפילה מיוחדת שמתאימה לפי הפסוק לעני, זה תפילה של עני. תפילה של אברהם לומדים מפנחס, תפילה של יעקב לומדים, תפילה של אברהם נקראת עמידה, זה תפילת שחרית, תפילה של יעקב היא של ערבית, ויפגע במקום נקראת פגיעה. יש הרבה שמות לתפילה, כי כל תפילה היא עבודת נפש אחרת, התרחשות רוחנית אחרת. תפילת מנחה זה תפילה של אני, שלפני השם שופך שיחו. מה זה שיחו? מה זה השיח הזה של השם שופך שיחו? מה מאפיין את תפילת של אני? לאו דווקא מסכנות, אני חושב שיש בדיוק הפוך. אתם יודעים, כתוב, מה זה שיח? שיח כתוב בפרק א' בתהילים, על אשראי שלא הלכו ובצעת רשום דרך עתים למה נושב וצים ליישב, כי אתה רואה שם חפצו אותו רגע מגיעים מהמלא, והיה כעת שתול על מים, ולא יועד שלך שעה, והיה עליהו רענן. אז הגמר אומרת, מה זה והיה עליהו רענן? מי שבתורת השם חפצו, הוא יהיה כעל עת שתול על פלגי מים, ועליהו רענן, אפילו שיחת חולין שתלמידי חכמים צריכה לימוד. כך הגמרא לומדת מעלים, עלים. מה זה עליהו? עליהו יש, למה העלים שיחת חולין? כי אף אחד לא שותל עץ בשביל העלים. שותלים עץ בשביל הפירות שלו, בשביל הצל שהוא עושה, בשביל הקורות, הענפים אולי החריטו אותם. העלים זה נראה ככה תופעת לוואי, משהו בצד כזה. ותלמיד חכם, אפילו העלים שלו לא ייבולו, זאת אומרת, אפילו שיחות חולין שלו צריכות לימוד. שיחה זה משהו שנראה, זה לא באמת שיחת חולין. אם הייתה שיחת חולין, אז זה לא היה צריך לימוד. תמיד חם הוא אדם כזה שגם מה שנראה לאנשים אחרים שיחת חולין, אז הם לא מבינים. יש תמיד חם שאומר דברי תורה ומעביר שיעורים ומברר דברים וזה צריך לימוד. אבל שיחת חולין הוא מדבר על דברים על יום יום, מדבר על העסקים שלו, אז אתה לא מבין כלום, כך אומרת הגמרא. אדם כזה שתול פלגי מים ולווה יש לך שרשב, אז שיחת חולין שלו נראית לך שיחת חולין, לא שיחת חולין. אמא, שיחת חולין שלו, אלוקים נוכח גם בתוך שיחות החולין שלו. גם אנחנו גם, זה בעברית שלנו מאוד מאוד בולט, אנחנו מזכירים את זה הרבה פעמים, שיש הבדל בין אמר, דיבר, הגיד ושוחח. שוחח זו מילה שהיא הרבה פחות ממוקדת, נכון? אתה, למשל, התווכחת עם מישהו, בסוף הדברים שלך התקיימו, נכון? צדקת, אז אתה אומר לו, אמרתי לך, אתה לא אומר, שוחחתי לך. נכון? ובטח כשאני אומר, להגיד, להגיד זה מילה, כל תאמר לבית יעקב, תגד לבית ישראל. הגמר אומרת, דברים הקשים כגידים. להגיד זה אמא תגידי לו, נכון? מה קורה, אמא תגידי לו? לא תגידי לו כל הכבוד, אמא תגידי לו, כשילדים רבים הם אפילו לא מבינים, אבל באופן טבעי זה ככנסי בו. ולדבר בכלל, לדבר זה, נכון, כשמישהו אומר, יש לי דיבור איתך, אז מה הוא מתכוון? הוא מתכוון ש... שיש לי דיבור צפוף, אומרים ככה, נכון? אין לי מושג מה זה, אבל זה לא נעים כשמישהו אומר דבר כזה. מנהיגות, ידבר עמים תחתינו למתחת רגלינו. דבר אחד לדור, דבר זה מנהיג. כמו עשרת הדיברות, פקודות כאלה, נותנים לך בראש. המילים האלה שמאפיינות תקשורת, יש בהם כוח, חוץ משיחה. יש אמירה, זה יותר נעים, אבל פחות. שיחה זה, נכון ככה אנחנו אומרים בעברית, שיחת נפש. משתמשים דווקא בפועל הזה. שיחת נפש, בוא נשוחח. בוא ניצור שיח. ליצור שיח זה כשרוצים להגיד שמקשיבים אחד לשני, אז אומרים בוא ניצור שיח. לא כל אחד צועק ולא כל אחד אומר. זה, זה, זה מתוך השפה שלנו. יש משהו בתפילת מנחה, יש משהו ביצחק אבינו, שהוא מתקן דווקא, זה מתאים גם לשדה כנראה, לשיח השדה. ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא בא ומתאים לו להיות דווקא שם בשדה. אז יש משהו מאפיין את תפילת מנחה לפני השם ישפוך שיחו, תפילה של אני. והתפילה של אני נראית לנו אולי מצד אחד הכי כואבת, הכי מיוסרת, הוא מלא לעני הזה. יכול להיות אני בכסף, או אני ברגשות שלו, אני בחוויות שלו, הוא כזה עלו ומסכן, אז תפילות שלו הוא בטח. גם יצחק, יצחק יודע להתפלל, ויתר יצחק להשם, הוא יודע להתפלחת, אבל התפילה שהוא תיקן זה לא עתירה, התפילה שהוא תיקן זה שיחה. זה משהו מאפיין אני. אז איך אני מתפלל? אני לא יודע, היום עניים מתפללים, היום יש לנו חברה כזאת, תרבות כזאת, שאתה יכול לחיות בארץ הפנטזיות. אני השבוע קיבלתי במייל הרבה מאוד, אני מקבל כל שבוע, השבוע קיבלתי הרבה מאוד מיילים מכל מיני בנקים בכל העולם, שהאמת שאני צריך להתאבל, כל כך הרבה קרובי משפחה נהרגו לי כנראה השבוע. יש לי איזה קרוב משפחה ממרכז רפובליקה, מרכז אפריקאית, שהוריש ל-25 מיליון דולר, אם מישהו מעוניין אני יכול לתת לו את הפרטים, תשלח את הקוד הסודי שלך והם יעבירו מיד את הפרטים לשם. יש כל מיני נוכלים ברשת בלי סוף, לא יודע מה הם מצאו בי, שמבטיחים לירושות והסכמים, והם דואגים לנגד בנקים מרכזיים בכל מיני ארצות בעולם. זה לא מצחיק, זה נורא, משום שיש פה איזה תרבות, חלק מהתרבויות של הרשתות החברתיות, זה שמנצלים פנטזיות של אנשים, מצוקות של אנשים, שחושבים שפיק המצב שלהם משתנה. ברוב ימי העולם, אני ידע שהוא אני, הוא לא ירוויח בחר הפייס, אין פייס. פייס זה המצאה של לפני 250 שנה, אין פייס. המצאה של המהפכה הצרפתית, אין דבר כזה פייס. אני, אתה אני. אם מישהו אין רגל, אין רגל. אין לו מה להתפלל, מחר בבוקר תצמח לי רגל, זה לא יהיה. יש לי הרבה מה להתפלל, כן. יש, גם אם אני אצא מהעוני שלו, זה יהיה תהליך איתי, ארוך. בדרך כלל המעמדות היו כאלה, שמי שעשיר עשיר ומי שאני אני, זה משפחה, לא אנוכי הדל בשבטי ישראל, ככה שהוא אומר לשמואל. למי כל חמדת ישראל יכול לך בתוויך, אמר, אנחנו משפחה דלה. מי שאני אני, אז היום מוכרים אנשים, חלק מה... לנצל מצוקה, ליצור פנטזיות. מישהו אחד, הסיכוי שלך להרוויח הוא כל כך נדיר, הוא כל כך בלתי אפשרי, וליצור איזה מין תשוקה כזאת, אנשים מתפללים, דברים שמתלושים מהחיים. אני לא חושב שהוא יפסיק להיות אני, כן, בעין. אני אמשיך להיות אני. אני אמשיך להיות אני. ואז בתפילה שלו היא לא בוא תשנה משהו. אני רוצה שהצער לא ישכון בביתו, ולא הדלות, ולא הליבות. הוא רוצה שעם כל העוני שלו הוא ידע לסמוח, וידע להגיד ברכה, ושחש ברוך הוא יביא לו פת גם למחרת, ושהילדים שלו לא יהיו עלובי נפש, ויהיה חיוכים, ויהיה קצת נעימות, ותהיה אהבה. זו התפילה של אני. הוא בא לשפוך לפני השם שיחו, הוא בכלל לא בא עכשיו לדבר עם אלוקים, ולתת לו פקודות, ולהגיד לו מה אתה חייב להיות. ועוד אנשים שכל ימיהם מאמללים את עצמם, כי הם באיזה פנטזיה שפתאום יקרה איזה משהו, שישבור את הכל והכל ישתנה. אפשר להיות שמח אפילו שאתה אני, בהחלט. אפשר להיות שמח רק אם אתה מפסיק לפנטז על דברים שאין סיכוי ריאלי ונורמלי שיהיו. רק אז אפשר לסמוך, רק אז אפשר להתחיל לחיות באמת מה שאתה צריך לחיות. כי אלוקים לא מתאכזר לעניים. יש ניסיון, ניסיון קשה להיות עני, ניסיון קשה להיות עשיר, כמו שכולכם מכירים. יש מורכבות, מורכבות. אבל אני שבא, זה מתאים לתפילת מנחה, דווקא תפילה כזאת, דווקא תפילה כזאת. אני חושב שזה גם מה שהמשנה אומרת לנו. המשנה אומרת לנו שתפילת מנחה, באמצע החיים, תשים סטופ. לא, אל תשים סטופ. אל תשים סטופ. אבל שזה מה שהמשנה אומרת לנו. אתה חושב שאתה ניגש לתפילת מנחה, באמצע החיים, באמצע הצקים, באמצע התרדות, באמצע המאומה, באמצע... אתה עם בגדים מלוכלכים, ואתה עם בוץ בידיים, ואתה עם אבק דרכים, ואתה מרגיש עם מזיפים שלך, ואתה רעב, ואתה באמצע סכסוכים. ככה המשנה אומרת. אל תתחיל לעשות פה פוזות. כמו שאתה תיגש לאלוקים, שזה תפילת מנחה. כמו שאתה תיגש לאלוקים. תיגש לאלוקים עם הלכלוך ולא למרחץ, ולא לפני הספר, ולא לאכול, ולא לדין, וגם עם הדאגות שלך, מה יהיה עם האורות האלה, אם ירקבו או לא ירקבו, ככה תיגש. תעצור. יש תפילות כאלה, תפילת שחרית, תפילת ערבית, מעצם טבע בריאתם, הם מחוץ לחיים. אתה מסתדר, מתרגם, נח, ואז אתה ניגש, פנוי, חושב, אולי אתה לומד משהו לפני התפילה, מתארגן. חסדים ראשונים היו עושים את זה גם תפילת מנחה, אני יודע. אבל לא כולם יש זמן. אני זוכר שבמרכז פעם באחת תעניות היה לקרוא 10 פסוקים ולקרוא 13 פסוקים. אז רבי ברון אמר, מנהג ירושלים שקוראים יותר פסוקים. אני אומר, מירושלים יהיו כולם מבריחים. כולם חיו מהקופה, איך קוראים? מהחלוקה. אז יש להם זמן, יכולים לקרוא עוד שלושה פסוקים. אתה רואה בפוסקים, אדם היה פחות הסתדרות, פחות חולים סוציאליים, הוא עבד מהזריחה ועד השקיעה. לא היה לו יותר מדי אפשרות לעסוק שעה לפני התפילה, בטח אם הוא היה פועל שכיר, זה לא היה בחשבון בכלל. אתה בתוך המאומה של היום, אתה עמוק, 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 חזק בתוך הטרדות של העולם הזה, ואלוקים רוצה אותך ככה, כמו שאתה, בתוך העולם הזה. הוא רוצה אותך, הוא רוצה אותך כמו שאתה, בלי הצגות. זה לא הצגות, אבל אתה בא לחתונה, אתה לא בא לחתונה עם בגדי העבודה שלך, אתה שוטף ידיים, תפילה מיכל, כן, חייבים איתו לידיים לפני כל תפילה, אבל תבוא ככה. תבוא עם הדאגות, תבוא עם הקשיים, תבוא... אל תנסה ליצור מרחב מנוטרל, אל תנסה ליצור איזה חלל מנותק מהיום יום. תפילת מנחה אני בא ומביא לאלוקים את היום. למה קוראים תפילת מנחה? תפילת מנחה יש כמה כיוונים כאלה. מנחה, תוספות שואל אצלנו, לא, תוספות לא שואל אצלנו, תוספות שואל בפסחים, דף קוף זין, מודעף. למה קוראים תפילת מנחה? והוא אומר שזה נאמר על שם אליהו. הגמרא בברכות דף ת' עמוד ב' אומרת לעולם יהיה אדם זהיר בשעת המנחה, בתפילת המנחה. בואו נחפש את זה רגע, נחפש את המשקפיים יותר נכון. ואז היא אומרת ככה. זה היה כתוב לי היום בתת עמוד ב'. מי הכביא לי את זה? לא יודע, מישהו מכם? אני יודע מי הכביא לי, זה ו' עמוד ב', כן. אז הנה, באמת זה הגיע הפעם בבא במות ב'. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. למה? שהרי אליהו לא נהנה אליה בתפילת מנחה, שנאמר, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, ענני השם, ענני, ענני שתרד משמיים, ענני שלא ימעשה כשפים. אחרי שרבי חלבו אומר את זה, פתאום יש דעות אחרות. רבי יוחא אמר, תפילת ערבית, שנאמר, תיקון תפילת תקטורת לפניך. רב נחמן בר יצחק אמר, תפילת שחרית. אז לעולם יהיה אדם זהיר בכל התפילות. אז מה... תיזהר בתפילות, מה כל אחד אומר משהו אחר, הרבה הקונים שואלים את זה, כל אחד עונה את התשובה שלו, אני חושב שמתוך הדברים אולי תהיה תשובה אחרת. אז תפילת מנחה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה, למה? כי אליהו לא נהנה אלא בתפילת מנחה. אנחנו מדברים על המעמד של אליהו בהר הכרמל, שהיא זבל, היא שרת החינוך, והיא מגייסת את כל המנגנון הכבד של המדינה הישראלית, כדי לשטוף את האומה בתרבות מכוערת, בבעל, בעבודה זרה שהבאה, היא פיניקית, היא בת את בעל מלך צור, והיא את כל העבודות זרות הצוריות, הפיניקיות, היא הביאה לתוך ארץ ישראל ושטפה, היו לה 400 כהני בעל ו-500 כהני אשרה, כל מיני כהנים שכולם היו אנשי תרבות, סופרים, מנהלים, מחנכים, סופרים, מנגנון אדיר, הכל בתקציב ממשלתי שעסוק ב... משרד החינוך הרשמי של מלכות ישראל עסוק בהסתה שעם ישראל, אליהו הנביא הולך ללחם הזה בהר הכרמל, ויש שם איזה מעמד, הם עושים קורבן, כהני הבעל עושים קורבן, ואליהו עושה קסם קורבן, מתפעלים שתראה אש מהשמיים, והתפילה של אליהו התקבלה דווקא בזמן המנחה. בזמן המנחה יש כאלה שאומרים שאת כל הבקשה, שפוסקים כאלה שאומרים, אם יש לך בקשה רצינית מאוד במהלך היום, תשמור אותה למנחה, זה הכוונה של בכלל בו. כדאי לך, כמו שאליהו, את התפילה שתרד שיש מן השמיים, שאמר למנחה, אז ככה גם אתה כדאי לך לשמור את התפילות. אז הפוסקים, זאת אומרת, האחרונים פה, בגמר שואלים, אם תהיה זר בהכל, אני חושב שהפשט, אני לעניותי, חושב שהפשט הוא שהיינו חושבים שבתפילת מנחה אין מה להיזהר. מה שרבי חלבו מחדש, שגם אפילו בתפילת מנחה תהיה זר. תפילת מנחה זה תפילה כזאת שחוטפים אותה כזה מהצד, אמרנו עם המגפיים, עם הבוץ. כן, זה ככה. זה בלי ספר ובלי זה, כמה שאתה נראה לך שהיא כזאת, אז זאת התפילה, אחי, אליהו לא נענה, אתה לא תאמי, אליהו לא נענה, אלא בזמן תפילה בניחה, ככה הרב זצ"ל מסביר בתגמרה הזו, בברכות פה, בעניה, שיש תוכן אחר לכל תפילה, יש תפקיד לכל, לא סתם אברהם תיקן שחרית, אברהם תיקן שחרית, כי אברהם הוא שחרית, אברהם הוא בעצמו שחרית, מאיר ממזרח צדק, אברהם הוא שמש, הוא זורח. אברהם מביא את האור. כל מקום שאברהם מגיע אליו נהיה אור, כמו השמש, נכון? נהיה עולם, אופ, הכל נהיה אור. אז אברהם הוא שמש. הוא אנרגיה, והוא עוצמה, והוא כוח, והוא מגייר את האנשים ואת הנשים, והוא נלחם נגד המלאכים הרשעים, והוא נותן צדקה וכסף, מערך אורחים, וכל מי שפוגש את אברהם פוגש את האור האלוקי, ופוגש את העוצמה האלוקית, את הגודל האלוקי. התפילה השחרית, תפילה כזאת של שמש. אתה אומר תודה. יש כאלה שאומרים שתפילת מנחה, אנחנו בתוסות בינתיים, כן? תוסות שואל למקום תפילת מנחה, מנחה. ואומרים על זה שם שאליהו העלה מנחה. אליהו העלה מנחה. אליהו העלה קורבן, חוץ מהקורבן, גם כנראה הביא מנחה. מנחה זה מהצומח, מנחה זה קמח, סולת. זה עולה הרבה יותר זול, זה תפילה להעניק, כי הטוב, ונפש כי תקריב מנחה, אז מה נפש כי תקריב? שדווקא מי מקריב מנחה? אני. הוא לא מקריב פרים וכבשים שעולים המון כסף, הוא מקריב כמה מאות גרם של סולת, אבל את נשו מקריב, זה מה שיש לו. ואם זה מה שיש לו, אז הוא מקריב את נפשו, לא עושים תחרות מי מקריב יותר. אז דווקא מכל הקורבנות, אליהו קריב מנחה, ואנשי המנחה שלו, קוראים לזה תפילת מנחה. יש כאלה שמסבירים, קדושת הלוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'י, על פרשת השבוע שלנו, סוף הפרשה. הוא אומר ששחרית וערבית, אתה חייב להתפלל. מה שחרית אתה אומר תודה להשם, ערבית אתה אומר תודה שהיום מסתיים בהצלחה. זה חובה טבעית, מאוד מבקש. מנחה זה מתנה, מנחה תשורה, מנחה היא שלוחה. זה מתנה שאנחנו נותנים לאלוקים, כאילו... עוד לא קרה, אתה בתוך הסיבוכים של היום, ובתוך הסיבוכים של היום, אתה בא ונותן לאלוקים מתנה. יש ראשונים, הרמב"ן ואבו דרעם, אומרים, ויתלך אלוקים בגן לרוח היום, רוח היום, בגן עדן, רוח היום, התרגום עם כל הסמר, למנח יומה. אז אדם חטא בזמן של תפילת מנחה, אדם חטא בשעה עשירית, כך אומרת הגמרא בסנהדרין, ובאותו זמן מנח יומה. אז למה תפילת מנחה? זה התפילה של היום נח. אבל היום נח זה כאילו, רואים את הסוף כבר, אבל כשרואים את הסוף, זה הכי מסוכן, נכון? המקובלים אומרים שתפילת מנחה זה תפילה של דינים, זה שעה של דינים. זה שעת רצון, טוסטו אומר, זה שעת רצון, כמו אליהו, לפי הגמרא, שעת דינים. אנחנו יודעים לקראת הסוף, כשרואים את הסוף באופק, זה הכי מסוכן, נכון? יש בצבא כזה, אמירה כזאת, שסוף הוא קורס, זה ככה הכי מסוכן, ככה סוף קו. כאילו השקענו והיינו בלחץ, כשאתה מתרגל, כשהדברים פשוטים, כשאתה רואה קצת הסוף, אתה אומר יאללה. אין כבר מה לדאוג, בדיוק אז יש את הסכנה הזאת. אז אדם הראשון, יש את כל סדר השעות שלו, והגיע השעה העשירית, והתברר, השעת רצון הזאת התהפכה לנו, עד היום היא התהפכה לנו, עד היום אנחנו משלמים מחיר כבד. אז יש איזה צורך, או בגלל שבתפילה הזאת מקבלים מאוד את התפילה שלנו, או בגלל שהשעה הזאת מסובכת מאוד ועד צריך. יש את כל הפרטואר של הסיבות למה קוראים לזה תפילת מנחה. אני מנסה להסביר בעזרת השם ולדבר קצת על פרשת שבוע, למה דווקא יצחק הוא זה מתקן תפילת מנחה, ולמה תפילת מנחה נראית ככה בגלל שיצחק תיקן את זה. אז לא נוכל לדבר יותר מדי על יצחק, אבל אולי בקצרה, בקצרה, ואולי נרחיב את זה בשבת, נראה, אני יודע מה, שבניגוד לאברהם ויעקב, בהחלט בניגוד אליהם, אברהם ויעקב זה דמויות שנראות לנו מאוד מאוד ענקיות, מאוד עליונות, מאוד מרשימות. זה דמויות שכל מי שפוגש אותם, יעקב שורא עם אלוהים ואנשים ויוכל. יעקב הוא, שום דבר לא נשאר אותו דבר. כל מי שפוגש יעקב זה כתוב על יוסף בפרשת ויחי, שיעקב מסכל את ידיו על ראש אפרים ומנשה, הוא משנה את הידיים, אז ויתמוך יוסף יד אביו ל... יוסף מנסה להזיז את היד של יעקב לתקן, אז המדרש אומר, ידו של עולם אתה מנסה להזיז, על יוסף הצדיק. כאילו מה, אם זה בשר ודם, מה אתה מנסה? זה יותר מבית המקדש היד של יעקב, מה, מה? הידיים שלו זה, לנצח מלאך זה לא בכוח פיזי, כן? זה מאבקים מוכנים שאנחנו לא תופסים אותם בכלל מול מה, רוח ישראל סבא, והשטחו ישראל ראש המיטה, אז ככה, נכון, חזן מביא עם רשי, אומר, המיטה של ישראל זה, שוב, זה קדושה, זה דבר שמשתחווים אליו, שם אלוקים נוכח. אז אברהם ויעקב זה דמות שאתה לא צריך להיות אדם גדול, נכון? איך אברהם קורא בשם השם? פה, באוהל שלו, פה, בחברון. אנשים פוגשים את החסד שלו, את הטוב לב שלו, מתאהבים בו. רואים בו כתובת לכל דבר, אז אברהם ויעקב הם אנשים ש... לתפילות ערבית שחרית זה תפילות שתעצור, יש פה משהו יותר גדול מהחיים, יש פה משהו אחר. אבל יצחק, בטח בפרשת חיי שרה, מה מסופר על יצחק פרשת שרה? אנחנו עכשיו שתי הפרשות שיצחק קיבל, הפרשה של פרשת חיי שרה. מה מסופר על יצחק בפרשת חיי שרה? זאת אומרת, לא מה מסופר, מה אתה אומר, וואו, גם אני רוצה להיות כמו. איפה אתה רואה גודל, איפה אתה רואה דבר טוב, אחד על יצחק פרשת חיי שרה. תמצאו לי דבר אחד טוב. פרשת חיי שרה מדברת כמעט כולה על יצחק. האמת שכולה מדברת על יצחק. כי גם שרה מתה בגלל שבעקדת יצחק היא חשבה, שטן אמר לה שהוא כבר מת. אז הוא באופן עקיף, הוא לא אשם. הוא מתה. אחרי זה כל הפרשה כמעט מדברת על זה ש... אברהם קורא לעבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, ואומר לו, מה? ללכת אל חרם ולקחת משם אישה לבני ליצחק. איפה יצחק? מי שואל אותו? מי מדבר איתו? מי מתייעץ איתו? מבקש שום דבר. יצחק הוא איזה משהו כזה, עציץ בפינה כזה. ואברהם ועבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, אפילו כתוב שם שם שלו ככה לפשט הפסוקים, יש להם דיון, היא טובה, לא טובה. כאילו, עם כל הכבוד, הלו, אסור לאדם שיקדש אישה. אני מחליט. תנו לי פגישה אחת לפחות, משהו. מי, כאילו. איזה דמות פה, מי רוצה שיעשו לו את זה, בקיצור? אבא שלך אוהב אותך, אל תדאג, אוהב לך אישה טובה. תודה, אבא. אתה תביא לי את המקרר ואת הזהו, אני אדאג לבד לאישה. זה הדבר הכי בנאלי. אתה רואה גם בפרשת העקדה. אם אתה לא יודע שחזר מספרים לך שיצחק בפרשת הגדה הוא בן 37, אתה חושב שהוא בן שנה וחצי. זה בכלל לא ניסיון ליצחק. הקדוש ברוך הוא לא אומר, יצחק, יש ניסיון בשבילך, תרשה לאבא לעקוד אותך. מי מדבר איתו בכלל? לא מדברים, מדברים רק עם אברהם. איזה מסירות נפש יש לאברהם שרוקד את יצחק. איפה יצחק? והיעשה לעולה, אלוקים יראה לעשה לעולה בני. כשיצחק סוף סוף שואל, הוא יהיה בסדר. נראה, נראה. איפה יצחק פה? אז הוא בן שנה וחצי, לא שואלים אותו. אני... גם כן, אולי הוא פחות משנה וחצי, אולי הוא. לא מדברים איתו בכלל. שמים אותו מהמזבח. לא, הוא ירד, הוא לא בר שיחה בכלל. זה מה שסיפרו לפרשת גדול. זה בשביל אברהם אבינו, זה לעילה ולעילה, והניסיון העשירי, והגדול מכולם. יצחק, דברו על יצחק. אין. אין, יצחק, אז הוא כאילו לא מעורב. אבל כשמשטחים לו אישה, אז אתה אומר, אולי כבר עבר עד גיל שנתיים וחצי, אותו דבר. איזה סיפור מרתק, העבד אומר, אותה הוכחת לעבדיך, שתה וגם איך יושב, ואתה רוצה נערה, ואתה מהר, ואתה התקדה, והוא מבקש במשפחה, ואתה אומר, אבל איפה החתן? צריך חתן. חתן מגיעים אליו לאוהל, הוא רוצה לסוח בשדה, אומרים לו, זאת אשתך, לוקח אותה לאוהל ושמח. איפה אינטליגנציה, תבונה, מחשבות, לבטים, מתנהגים אליו באופן שאין אחד בעולם שהיה מסכים שיעשו לו את זה. שזה, אני באמת רץ, להעריך הרבה יותר בנותו של יצחק, אבל נסה להסביר את תפילת מנחה, שתחודש לנו פרשת השבוע. ובפרשה הבאה, פרשת תולדות, זה בכלל, זה רשימה של... שם יש הרבה סיפורים של יצחק, אבל אין סיפור אחד שאתה אומר, אלוקי יצחק, מה יש שם שאתה יכול... איפה מתרשמים מיצחק שם? מה יש שם? כולם עובדים עליו, כולם מערבבים אותו, כולם לועגים לו, כולם בזים לו. כתוב, עזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים. מה זה בארץ ההיא, בשנה ההיא? אומר שיצחק החליט להיות חקלאי. אברהם ויעקב לא חקלאים, רואה צוד. יצחק החליט לפתוח בכיוון של חקלאות, אז הוא רצה למכור קרקע, אז כולם חייכו. מכרו לו קרקע שבחיים, אפשר לגדל בה אולי בלוקים. בארץ ההיא, והוא זורע, כל חקלאי יודע שבתקופה הזאת אסור לזרוע. טוב, בסוף יצא נס, יצא מאה שערים. אבל בדיחה. יצחק חופר בארות, הוא חופר בארות, אתה יודע, אפשר להתווכח כל מיני דברים, מה שאני עשיתי בלי ועדיף שאנחנו, הוא גומר לחפור את הבאר, באים הפלישתים ואומרים, לנו המים, מה לנו המים, חפרתי, אתה מבין, לא היה לו שופל, לא היה לו גם האדירים, אני לא יודע מה היה לו, אבל זה לחפור עשרות מטרים בכלים מאוד פרימיטיביים, זה עבודה של חודשים, והפלישתים אומרים לנו המים, מה התגובה של יצחק? הוא קורא לה סטנה, שזה מאוד מרשים את הפלישתים, והולך לחפור באר אחרת. מה הפלישתים עושים כשהוא חופר באר אחרת? אולי הם לומדים מסילת שערים, אולי עושים מנגל, אין לי מושג, הם מחכים שיחפור עוד באור, אומר, גם זה שלנו, גם זה שלכם, טוב, הוא קורא לה עסק. זה מאוד מפחיד אותם, והולך לחפור באור אחרת. טוב, בסוף פלישתים לא צריכים יותר, אבל הוא מתנהל בצורה לא הגיונית, הוא מתנהל, תגיד, איפה השכל שלך? מה אתה נותן מנצל אותך? כל דבר בפרשה, הוא אומר לאשתו ומלכי, ואז הוא מצחק את אשתו דרך כלל, מה זה מצחק? הוא מתנהג אליו בצורה אינטימית. אתה חייב לעשות זה מול החלון שאבי מלך רואה? לא כדאי, אם כבר, להיות קצת מתוחכם ולזוז הצידה, גם בלי שאבי מלך רואה. אתה מספר שהיא אחותך, אז למה תמיד כי לא אחותך? אתה מסתכל על יצחק ואתה רואה את רשימת ההתנהגויות שלו ואתה אומר, מה קורה? והכי הכי הכי קשה, זה סוף פרשת תולדות. אני יודע שזה שבת אחרי זה, אבל בכל אופן, בשביל להבין יצחק. הכי קשה, זה בלתי נתפס, שיצחק מחליט לברך את עשיו, זה גם... טעות שולית בין האדם הכי קדוש בעולם לאדם הכי מפחיד בעולם. יש לו שני בנים, פספוס קל, בין יעקב לעשיו. יצחק אוהב את עשיו. למה? כי צייד בפיו. מה זה צייד בפיו? מה רש"י אומר? הוא היה צד את אביו, אבא, איך מעשרים את המלך? הוא איזה צדיק, מעשרים מלך, איזה סב צדיק. היום הרג ארבעה, מחר רצח שלושה. אלי מוזר, מי שאוהב ויצחק, מתוק, איזה בן חמוד. הוא אוהב את יצחק, יצא את בפיו, אוהב את הסב. הוא מחליט לתת לו את הברכות. ורבקה לא רוצה, כי רבקה יותר ככה נראה, מבינה את מה שאנחנו מבינים. אז היא אומרת ליעקב, תלך ליצחק ותגיד לו שאתה אסב. למה אני חושב שזה יצליח? אז הוא אומר לה, אסב אחי איש חלק, אסב יסב, אחי איש חלק, אולי ימושני אביו, אז יש לו פתרון. לוקחים שני אורות דייזים, ואז הוא ימשש אותו, כן? אז תראו, עיוורים יש פיצוי, נכון? בגלל שעיוורים לא רואים, אז השמיעה שלהם הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מקודד. כל מי שפגש עיוור, הם מכיר את זה. הם הרבה יותר מזהים. אז תעשו אחר כך ניסוי, בסדר? תנסו ללכת לחבר שלכם ותעבדו עליו שאתם מישהו אחר. בסדר? נראה אם תבינו או לא תבינו, בסדר? יצחק מכיר את הבנים שלו, ששני בנים, הם כבר בני עשרות שנים מכיר אותם. תלך לאו ותגיד, אני אסב אחוריך. זה נשמע כמו אסב, אתה לא נשמע כמו, אתה נשמע כמו יעקב. כשנה והמושך. אז יצחק ממשש. ומה הוא ממשש? מה הוא מרגיש? מה יש לו פה ליעקב? פרווה! הוא חושב שסב גידל פרווה. מה, הוא עז נהיה? עם כל הכבוד. מה זה עורק דייזים? אתה כבר חושד. מילא לא חשדת, אל תמשש. ליטפת, אתה אומר, לא התגלחת הבוקר? מילא. אבל אתה חושב שעובדים עליך, אתה נוגע פרוות של איזים. גם אפשר ללכת עם היד עד לכאן, ואז לראות שהאור נגמר ויש אצבעות. נכון? אתה מיישר, תלך עד לכאן, זה ייגמר. יצחק, נכון? הוא לא לבש את הכבש וגם היו לו פרסות בסוף. אז גם כזה. כאילו, יצחק, מה קורה לך? מה הוא? מעניין? הכל כל יעקב ידיים, מעניין? טוב, תקבל את הברכה. והוא לא מבין. רואים שכשסב מגיע, ויחרד יצחק אדם, מי איפה זה הצד צייד? מה, מי מלקח? אז יעקב. כאילו, מה קורה פה עם האבא הזה שלנו? טוב, אפשר להגיד כל מיני הגדרות, אבל זה אבא שלנו, זה לא כיצחק. זה הקדטה. אז מה התשובה הפשוטה? יש תשובה מאוד, מאוד מסובכת, מאוד פשוטה לכל הקושיות שלנו, שאי אפשר להבין את יצחק. אי אפשר, הגמרא אומרת הפסוק אומר, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. יצחק הוא עיוור. למה הוא עיוור? אתם זוכרים מה רש"י אומר? מה רש"י אומר? שכשיוכב על המזבח, המלאכים בכו. והדמעות שלהם פגעו לו בעיניים, ומאז הוא נהיה עם בעיות ראייה. עם בעיות ראייה, שהלכו והחמירו עם השנים. אתם, כשאתם נמצאים, כשמסתכלים למעלה בזהירות, כי אם איזה מלאך יבקה שם למעלה, והדמעה שלו תפגע לך בול בעין, זה יכול לעשות לך בעיות. בקיצור, מלאכים לא בוכים באמת עם דמעות. זה משל. מלאכים יצורים רוחניים, אין להם חומצות בעיניים שיכולות לפגוע בול בה. הם הציצו דרך איזה חור בשמיים. זה משל. אז מה הכוונה שהדמעות של המלאכים פגעו בראייה של, של, של יצחק? זה משל. כתוב שהאקטורת של אנשים של אסב שהקטרו לעבודה זרה, השאלה השם פגע לו בראייה. למה זה לא פגע לראייה בכולם? איך כולם הצליחו להסתדר עם ראייה? משום שיצחק, יצחק הוא קשה מאוד, כמעט בלתי אפשר להבין אותו. יצחק חזל אומרים, עקדתה, נכון? יצחק עקדה, יצחק עולה תמימה. יצחק עלה על המזבח ולא ירד משם. הוא נשאר שם לנצח. בגוף שלו הוא ירד. אבל מדרגת החיים של קורבן זה מדרגת חיים שמלווה את יצחק תמיד. הוא עולה תמימה. המלאכים בחו, אני חושב בעזרת השם, שהפשט הוא שיצחק מסתכל על העולם כמו מלאך. הוא לא מסתכל כמונו. הוא לא רואה את מה שאנחנו רואים. יש דברים שאנחנו מאוד מתרגשים מהם, אבל אם יהיה לנו עיניים של מלאך, אז בכלל לא יהיה בכיוון. ויש דברים שאנחנו אדישים אליהם, אם יהיה לנו עיניים של מלאך, אז מאוד מתרגש בהם. אז מבחינתנו הוא עיוור. הוא לא שם עובדים עליו. עובדים עליו עלובים וקטנים שחושבים שאפשר לעבוד על... אתם זוכרים איך כתוב בעוקד והנקד במזבח? שהמלאכים לפני הקדת יצחק אומרים על נאי עולם בלי ירח. מה? יצחק זה הירח. יצחק מחזיק את היקום. אין כדור הארץ בלי יצחק. את כל הדורות כולם אין בלי יצחק. יצחק חי במקום אחר. אברהם אבינו, אברהם ויעקב יודעים שאלוקים בראת העולם זה ידיעת חיים ודאית. ולכן כל אחד בדרכו נלחם כדי לתקן עולם מלכות שעדיין. נלחם כדי לחיות בו בעולם הזה את כל מילות תפארת האלוקי. יצחק לא יודע את זה. יצחק, העולם הוא אלוקי. זאת אומרת, אברהם ויעקב מזהים את הפער שנפער בין בורא לבין עברה. ונלחמים כדי לצמצם אותו. אצל יצחק אין פער. אצל יצחק, העולם הזה הוא אלוקי, הוא מסתכל בעולם, לא בעיניים אנושיות. זה בן אדם שמסתובב בתוכנו, יש לו אף ויש לו אוזניים, ולפעמים יש לו, הוא משתעל לפעמים, והוא צריך לשתות מים ולאכול מטעמים, אבל הוא אדם, הוא מעל המלאכים, הוא מעל המלאכים. הוא רואה דברים, אנחנו לכודים בזמן ומקום, אנחנו לכודים בחרדות שלנו, בדאגות שלנו, וכשאנחנו שם, מה יהיה, ואנחנו מנסים לשנות את הכל, אנחנו מצטרים לכם, הוא לא שם. עשיו הבן הבכור שלי, כך אלוקים אמר, זה מה יש. הוא בהתחלה לועגים לו כולם, בהתחלה חושבים שהוא איזה זקן חסר שכל, אבל מהר מאוד אתם רואים שכולם מלאי חרדה אדירה. כשעשיו שומע שיצחק נתן את הברכות ליעקב, כתוב ויזעק עשיו זעקה גדולה ומרה, וישא את קולו ויבכה. הקילר הזה, האנס הזה, סליחו לי, מתחיל היעלה שם, מה קרה? איזה זקן תרח, אני מוכן בחמישה שקלים לתת לך עוד ברכות. מה אכפת לך? מה הייתם? הברכה אחת היא לבייסה את כל הווייף. כן, כי יצחק, גם עשיו וגם המנוולים הפלישתיים לועגים לו, מזלזלים בו, אבל הם יודעים שמה? שמילה אחת שלו יותר חזקה מכל הלגיונות ומכל ה-F-15 ומכל הפרקליטות והעיתונות והעון שלטון, הם יודעים, עשיו יודע. עשיו יודע שאם יצחק נתן את הברכה ליעקב, גמרנו. ההיסטוריה אומרת שיעקב ינצח. הם כולם יודעים שהזקן הזה, מה זה לא פרייר, שהוא מקור השכינה האלוקית. כן, הוא מעולם אחר, אז הם עובדים, נותנים לו ארץ מקולקד, שנה מקולקד, צוחקים, בסוף מה קורה? בום, 100 שערים. באדמה רגילה צומח טון, צומח לו 100 טון. הם כאילו, כאילו, נכון. אתה לא רוצה שיקחו לך אישה, אבל הכל יסתדר לו, הכל. הפרשה היה ליצחק, פרשת חיי שרה ליצחק. למה רבקה מתלהבת מהעבד? מה קרה? היא רצה שתי גמרים, מה קרה? מה קרה? אתם יודעים איזה שעות לקח לה, אתם מבינים? כדי שרבקה תשקיע 10 גמלים, חישוב פשוט אומר שהיא רצה שם איזה 4 שעות. כי גמל שותה 1,000 ליטר, ועשרה גמלים, 100 ליטר. עשרה גמלים זה 1,000 ליטר, תחשבו כמה זה קד, כמה זמן כל קד, תעשו את זה ותראו ששעות היא רצה. מה קרה? מה שקרה שהיא הריחה? הוא עבד, למה לא כתוב את השם שלה? אנחנו יודעים שזה אליעזר, השם הזה אליעזר, ברור זה אליעזר, למה כתוב אליעזר? הוא עכשיו לא אליעזר, הוא עכשיו עבד, הוא בשליחות, הוא עבד של יצחק. משהו כוח משלח בשליח, נכון? ככה חב"ד אומרים, כוח משלח בשליח. הוא עבד, עכשיו הוא עבד, הוא לא אליעזר, הוא השליח של אברהם, של יצחק, למצוא אישה ליצחק, ורבקה מריחה איזה שארית של יצחק, איזה, וימות העול, כבר לא מעיינת שום דבר. רבקה הייתה אנרגטית ופעלתנית, והרימה גמחים והקימה ארגונים, ומה היא לא עשתה? עד שהיא ראתה את האיש הזה, והיא אמרה, האיש הזה שווה יותר מכל מה שאני אעשה אי פעם בחיים. להיות אשתו, להכין לו ארוחת צהריים, לבנות את החיים שלו, היא המשיכה להקים גמחים ולטפל בכל המסכים. הכל זה לא כתוב בתורה. כתוב בתורה, הזכות שלי להוביל נשמה כזאת, לארגן נשמה כזאת בתוך החיים, זה יותר גדול מכל מה שאני אוכל לעשות אי פעם בחסד בעולם. האיש הזה מבחינה פרקטית, אבל זה בדיוק הפוך. האיש הזה רואה את העולם, והוא רואה את אלוקים פה בתוך העולם. פה בתוך העולם הוא רואה את אלוקים. אנחנו מאמינים שאפשר לשנות, ואפשר להוביל, ואפשר לתקן. אנחנו חייבים שיהיה לנו איזה יצחק בתוך הלב. הוא אבא שלנו. בשביל להיות אלוקי אברהם, אתה צריך להיות אנרגטי ונועד. בשביל להיות אלוקי יעקב, אתה צריך לעמוד בפני כל הצרות וכל הסיבוכים. בשביל להיות יצחק, זה... בשביל זה באים לישיבה. בישיבה אתה לא מתקן, אתה לא מרים פרויקטים ולא... בישיבה אתה מנסה לבנות יצחק. אתה מנסה לבנות איזה איכל פנימי בתוך הלב. איזה מקום, אתה מנסה לבנות מבט אחר. באיזה מידה, באיזה מידה. משהו שמסתכל לעולם לא דרך הכותרות, ולא דרך הציוץ האחרון, ולא דרך מה קרה, ומה אמרו. איזה מבט כזה של נצח כזה. אתה קורא דברים שכתבו לפני 100 שנה, ו-500 שנה, ו-1,000 שנה, ו-3,000 שנה, ולפעמים זה הדבר שהכי מרתק אותך. זה הספרים שיש לי אתכם, תסתכלו. זה הכי חדש. אתה מנסה לצאת מהחיים, אתה תחזור לחיים, אל תדאג. אבל לצאת מהחיים להפך, בשביל לכבד יותר את החיים. תקימה, קימה, את הרגע, רגע הזה. תפילת מנחה זה תפילה של יצחק. תפילת מנחה זה לא תפילה שעכשיו המון ציפיות מהיום החדש, והמון תודה, ומה יהיה בלה. תפילת מנחה בתוך הבוט של החיים. ככה המשנה אומרת, בתוך הבוט של החיים. אל תלך לספר, ואל תתרחץ, ואל תאכל, ותדאג עם הבורסקי, ואתה באמצע המריבה שלך. ככה אלוקים רוצה אותך, ככה. זו תפילה של אני, זו תפילה ששופכת שיח. היא לא חושבת שעכשיו פתאום יהיה בום, והכל יסתה. אני רץ מיד לעבודה עוד כמה דקות, כלומר תפילה רץ. תפילת מנחה זה מתנה שאנחנו נותנים לאלוקים. תפילת שחרית וערבית, אנחנו אומרים תודה למתנות שהוא נתן לנו. תפילת מנחה, אנחנו עניים, תפילה לעני כי טוב, לפני השם ישפוך סליחות, זו תפילה כזאת. זה מתנה, ככה אלוקים רוצה אותנו, בכל צרתנו לא צר, בתוך הרגעים הפשוטים, העלובים, הכאילו מסכנים האלה של החיים, בתוך היום יום, בוא, בוא, בוא נצא, זה לא יפה לראות, זה יפה, ככה תגיע, כן. עמל יומך, הפרטים הקטנים, הדאגות האלה, זה יצחק, אל תשנה, בוא נשחר, זה ישתנה, כן, ישתנה לאט לאט, אם צריך. אלוקים שולט פה, זה לא העיניים, עיניים רגילות שלנו צריכות לברך על דברים טובים, שהחיינו, ובר מינן, ברוך דענה אמת את זה, אבל יצחק לא. יש פה מקום שהוא כביכול קצת תלוש, קצת מנותק, היצחק שבך. הוא כביכול, הוא נמצא בחיים הפשוטים, הוא מסתכל אחרת. העולם רועש ורוגש, ואמרו שככה ורוגש, מי יודע, ועד שיעברו רבע שעה ויהיה שערה חדשה, אז כל העולם מתרגש מזה אומר. ועיניים של יצחק זה עיניים, שכן הם חלקו בעולם הזה. הסבנו לדרישה, הכל מסודר. יש סדר, אומר אמר, יש סדר לעולם. יסר, זה לא משנה, יצחק מזה אתה מתסדר. אבל לבנות בתוכנו קומה כזאת שיודעת שיש סדר. וככל שאתה יותר מאמין שיש סדר, אז העולם באמת מסתדר. זה לא אומר שיהיה קל, לפעמים הוא אני. אנחנו מביאים לנו מנחת אני לאלוקים, זה שעת דין, זה מסובך. אנחנו בתוך החיים. אנחנו מנסים בתוך החיים לעמוד ככה, עם הבוץ, עם הזיפים, עם הבטן המקרקרת, עם המתיחויות, עם האור שהולך להרכיב לי, ובתוך זה אנחנו נותנים לאלוקים, שופכים שיח, מדברים איתו, לא מצווים ולא מבקשים, מדברים איתו כמו סכנש, אם מותר להגיד דבר כזה. שיחת אהבה. לא כי עכשיו יש איזה משהו. אני עכשיו באמצע היום, אני חוזר, אני מטפל בעסקים. אבל עכשיו באמצע היום עזבתי את הכל, הכל בוער לי, הכל חשוב, ואני איתך. וזה מלך הפרוט. אז אני רוצה אותך ככה. אם התחלת כבר להתעסק בדברים האלה, אמרנו, לכן כתוב דווקא את חמשת הדוגמאות האלה. זאת אומרת, יש ראשונים שאמרו שדווקא אלה. גם אם את הכל, אז כשהמשנה בחרה בחמשת דוגמאות האלה, היא אמרה, ככה. זה לא דברים שאתה נמשך בהם. זה דברים שהיית חושב שככה אי אפשר להתפלל, ככה אפשר להתפלל. ואם התחלת כבר את הבורסי הכסף, אז אל תפסיק. אל תפסיק, כי אלוקים רוצה. אלוקים רוצה שתאכל, ואלוקים רוצה שתספר, ואלוקים רוצה שתלך לדין. כי אלוקים רוצה בחיים הפשוטים. תפילת מנחה היא תפילה שמספרת לך, בונה אותך, שהרגעים הפשוטים והאמיתיים, כמו שאתה, זה שם האלוקים נמצא. יש לה כוח לחשוף את זה בך, לגלות את זה בך. אז אל תפסיק. טוב לי, טוב לי. אם כן עובר הזמן, צא, זה משהו אחר. אבל זה טוב לי. אז המשנה מנסה אותה, מפגישה אותנו כזה, זה. זה, זה, שאנחנו נותנים לאלוקים, זאת אומרת, מלמטה. כביכול, מה קרה שמגיע תפילה? לא קרה. תפילה להעניק יעטוף, להתעטף, זה עטופים ברב, להתעטף לא קל ולא פשוט. ואני מבין שזה אולי עוד יהיה הרבה זמן, ואולי, ואני מבין שככה צריך להיות. ויכול להיות, אני לא רוצה שככה יהיה, אבל גם אם צריך להיות ככה, אני איתך. ואנחנו בקשר, ואנחנו דבוקים, ואנחנו אהובים. שבת שלום ומבורך. ותודה גדולה. דובי ככה אומר לי שיש פה... כל שנה יש נדיבות לב, השנה מעבר ומעזר. השבת הזאת היא באמת, אנחנו באים אליה, לא הולכים לפני הספר, מראים לתורמים את הפנימיות כמו שהם, לא עושים, ככה היינו רוצים. אבל בכל אופן, התורמים שלנו, אני חייב להגיד, הם באמת חברים, הם באמת שותפים. כל מערכת הגיוס כספים שלנו שדובי בראשה, היא ברוך השם, אין בה טיפת חנופה, היא שונאת חנופה, היא לא, איך המילה הזאת, הלא יפה, שנוריריות, זה לא עובד ככה בחברון. התורמים שלנו הם לא אנשים שתורמים לנו כסף, הם שותפים, הם אוהבים את הישיבה, הם שמחים בכם, הם גאים להיות שותפים. אנחנו לא באים לעשות להם פוזות, אנחנו באים לעשות, בבית הזה הייתה הכנסת אורחים של אברהם ושרה. אתם מקיימים, בכל מה שאתם עושים, אתם עושים הכנסת אורחים אמיתית, אמיתית. הם באים לפגוש, פעם אחת בשנה, יש להם הזדמנות לפגוש מה זה ישיבה. יהיו פה את החבר'ה שיהיו ב... כולם פה שליחים, אלה שיהיו בארוחות. זה לא הצגות, זה מהלב, זה החברים שלך באים, השותפים שלך באים. הם לא זוכים לשבת לך בסדר בוקר וצהריים בערב. אז הם רוצים לתאום מזה קצת, לתאום מזה קצת. זה באמת שבת של תודה, שבת של הוקרה, שבת של אמא. ואתם תורחים לא בשביל לעבוד עליהם. הם יודעים שבדרך כלל זה קצת, הם באים לבקר פה, הם רואים לפעמים בפנימיות את ה... טריבונות שאסור לשים שם במסדרונות ובכל אופן שם. אבל זה הכנסת אורחים במידה בצורה הכי פשוטה. אז באמת תודה גדולה לכל המארחים, לכל אלה שמסכימים לא להיות פה, לכל אלה שמסכימים כן להיות פה, המלצרים. שבת שלום וברכה, תודה רבה.